הכל חי אונליין, 93fm.co.il. אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא האמונה בהשם. האמונה והתקווה. הם יוצאים מתוך הנחת יסוד שמשהו יקרה, אלא משהו חיובי. הפחד גם הוא יוצא מתוך הנחת יסוד שמשהו יקרה, אלא משהו שלילי. התקווה והפחד, שניהם יוצאים מתוך הנחת יסוד שמשהו לא ידוע יהיה. הפחד רואה את הכאב. הפחד רואה לדוגמה כאב, מחלה, ומתחיל לדאוג. לומר, זה כמו שהיה לסבתא, זה כמו שהיה לסבא, זה יהיה גרוע יותר ויותר. האמונה תאמר, זה זמני, זה יעבור, נתגבר על זה. לא נתמקד רק על זה כל הזמן, אלא גם בדברים אחרים. אם לדוגמה ישנה סיטואציה אחרת, העסקים מתקדמים לאט, הפחד אומר, אני לקראת קריסה, האמונה אומרת, כל הדוחק את השעה, השעה דוחקת אותו, ומי שנדחק מפני השעה, השעה עוד תדחק מפניו. האדם יודע שאם הדברים הולכים בקצב איתי, הוא את שלו תורח לעשות כראוי בצורה הנכונה. אם כן, הקדוש ברוך הוא יסייע לאדם שהוא יפעל בקצב שלו, בזמן שלו, וכשיגיע איתו, כשיגיע זמנו, אין לך אדם שאין לו מקום, אין לך אדם שאין לו שעה. כשיגיע הרגע, אז הוא יפרוץ. אז הוא יצליח מבחינה חברתית, כלכלית, עירת שמיים. הוא את שלו יעשה. נכון, הדברים מתקדמים לאט. העסקים לא מתקדמים בקצב שהוא היה רוצה. הפחד אומר, אני לקראת קריסה. האמונה אומרת, הכל מתנהל בקצב הנכון, בזמן הנכון. זה לא מסיר מהאדם חלילה את האחריות. אלא ממקד אותו שאחרי שהוא עשה מה שצריך לעשות, הוא יהיה בנחת, בשלווה, ברוגע. פעם היה אדם שניגש לרבי ישראל בעל שם טוב בזמן שהייתה גזירה. הוא אמר לו, הכל משמיים. אמר לו רבי ישראל בעל שם טוב, אם הכל משמיים, אז גזירת המן הייתה יוצאת לפועל. למה? היות שהמן גזר להשמיד, להרוג ולאבד. האם התפקיד של היהודי להגיד הכל משמיים ולא לעשות כלום? לא. התפקיד הוא להגיד הכל משמיים וללבוש שק ואפר, להתפלל לריבונו של עולם שישנה את הגזרה, לעשות מעשה. לא להסתפק באמרה הכל משמיים, אלא לעשות מעשה בגלל שהכל משמיים וזה ניתן לשינוי. אדם עובר תקופה קשה בחיים. הפחד אומר, זה עיתות וסימן למשבר שלא נקום ממנו, שלא נצליח. האמונה אומרת, רגע, עדיין לא הספקתי לפגוש את העתיד החיובי שמחכה לי. יהיו לי עוד הרבה חלונות הזדמנות בחיים, עוד נמצא את המקום החיובי שאליו צריך להגיע. עדיין לא פגשתי את העתיד החיובי שמחכה לי, אני עוד אתרומם ואשתפר. ומה יהיה האמת? האם הפחד צודק או האמונה צודקת? מי הוא הצודק? הרי אנחנו לא נביאים. איך נדע אם היא האמת? פתגם יפה אומר, אם אתה מאמין שאתה יכול, אתה צודק. אם אתה מאמין שאתה לא יכול, אתה צודק. מה זאת אומרת? מה שנתרכז, מה שנמקד את הנפש שלנו, זה מה שיהיה. אם האדם מתמקד, כמה הוא יכול להצליח, כמה הוא יכול לסגשג. הוא ינסה להתאמץ, הוא ינסה להשקיע, הוא ינסה להפיק מעצמו יותר, הוא יזהה משאבים, יכולות ותכונות שהוא לא הכיר בעצמו. אם והיה והאדם רואה את העתיד השלילי, הוא לא יתאמץ, הוא לא ישקיע, הוא לא יפיק מהמשאבים שלו, מה היכולות שלו, מה התכונות שלו, כל כך הרבה. בואו נתאר לעצמנו, אדם פשוט, מציעים לו עכשיו תפקיד מאוד מכובד, לנהל מקום מסוים, להיות איש בעל אחריות, בעל משקל בחברה מסוימת. האם האדם הזה ימשיך להתנהג כמו אתמול? סביר להניח שלא, אפילו את הלבוש שלו הוא עתיד להחליף, בוודאי את סגנון הדיבור שלו, את הגישה, את ההתנהלות, את איך שהוא רואה את עצמו. למה? כי יש לו הוכחה שהוא לא כמו מישהו היה אתמול, אלא כמו מי שהוא אמור להיות מחר, האדם שהוא מנהל את החברה, האדם שהוא בעל אחריות ובעל משקל. שמנו לב, התפקיד, החברה, הקהילה, העבודה, שינתה את התכונות של האדם, את איך שהאדם רואה את עצמו. כל זה נחמד כשיש לאדם הוכחות שהוא צריך לראות את עצמו באור חיובי. אבל האמונה אומרת, אל תחכה לרגע שבו השכן יחמיא, החברה תעודד, המנהל יקדם אותך בעבודה. אל תחכה לרגע ההוא לגלות מי אתה יכול להיות. היום תגלה מי אתה יכול להיות. בזכות מי? בזכות האמונה. אם אתה מאמין שהדברים לטובה, אם אתה מאמין שיש לך את היכולות, אז אתה צודק. איך אתה צודק? אתה תפיק מעצמך את המירב. במה שתתרכז, זה מה שיהיה. אם האדם יתמקד שוב ושוב בפחד, הוא יראה את זה בתוך הלב שלו, בתחושה שלו, זה יראה בפנים שלו, וזו תהיה נבואה שמגשימה את עצמה, מכיוון שהוא מפחד, לכן הוא לא יזום והוא לא יפעל. הרי אף אחד לא יודע מה יהיה בעתיד. הפחד והתקווה, הפחד והאמונה, שניהם לא יודעים מה יהיה בעתיד, אבל שניהם ייצרו את העתיד של האדם. מי שמצפה לרע, הוא מזמין את הרע. הוא מפחד שיפטרו אותו. הוא כבר בלחץ, הוא כבר דואג. הוא כבר פחות חברותי, הוא כבר פחות נעים. בכך הוא מזמין את הפיתורים שלו. כשזה יקרה, זה לא בגלל עודף חוכמה וכוח הנבואה, אלא בגלל שהוא יצר את העתיד הזה. העתיד לא ידוע. בכל אופן, אנחנו כן יכולים להשפיע עליו. לכן פחד זו אמונה שיהיה רע. להיות אופטימי זו אמונה שיהיה טוב. בואו נשתמש באמונה החיובית וכך נפיק מעצמנו יותר. הפחד הוא אויב. הוא ישאיר את האדם ער בלילה ולא מתפקד ביום. הפחד הוא עוד בסימן משמיים. תחזק את העשייה, את התפקוד, את האמונה. הפחד מופיע כשהקדוש ברוך הוא רוצה מהאדם שמשהו ישתנה בחיים שלו. הוא מרגיש שהעבודה כבר לא יציבה כל כך, החברה כבר לא מתגמלת, הוא מפחד לאבד את עצמו, את המקום שהוא מכיר. זה הזמן לצמוח, זה הזמן להתפתח, זה הזמן להכיר את עצמך, איך שאתה לא רק האדם ששייך לעבודה הזו, לחברה הזו. וזו היכולת של האדם להיות מנהיג. כולנו מנהיגים, מי בקהילה, מי במשפחה, כל אחד וההנהגה שלו. המנהיגות הבריאה והנכונה היא היכולת לראות את העתיד בצורה טובה יותר מההווה. זה דורש את האמונה. לכן חשוב לא לעשות חוזה עם הפחד, אלא חוזה עם השותף הגדול ביותר, זה הקדוש ברוך הוא. חוזה עם האמונה. אברהם אבינו קרוי ראש למאמינים. הוא נקרא איתן, משכיל איתן האזרחי. אומרת הגמרא בבא בתרא, זה אברהם אבינו. בתפילות לימים נוראים אנחנו אומרים, עוד יזכור לנו, אהבת איתן אדוננו. תיבת איתן, המשמעות חוזק ותוקף, זה אברהם אבינו. מצד שני למדנו שהוא אומר על עצמו, ואנוכי עפר ואפר. איך אברהם אבינו גם עפר ואפר וגם איתן? אין בזה סתירה. עד רבה, זהו תוקפו וחוזקו של האדם כשמרגיש מצד אחד שהוא שפל, שהוא עפר ואפר, הוא לא יכול לעשות כלום. אבל הוא גם איתן. למה הוא איתן? מכיוון שיש לו את ההבטחה הטובה ביותר שיכולה להיות. אם זה תלוי בי, אומר אברהם אבינו, אני עפר ואפר. איזה כוח יש לי. ובכל זאת, אני אברהם אבינו ומשתמש בהרבה מאוד כוח. למה? בגלל שאני נשען על ריבונו של עולם, שהוא הקדוש ברוך הוא תקיף ובעל היכולות. כמו שמצינו שדוד המלך אומר על עצמו בספר תהילים, אנוכי תולעת ולא איש. אבל כתוב בשמואל א' פרק למד, שויתחזק דוד בהשם אלוקיו. הוא בפני עצמו אפר ואפר, תולד ולא איש. אבל בעזרת האמונה בהשם, ויתחזק דוד בהשם אלוקיו. ובכוח האמונה לחולל פלאות, אומר המשך חוכמה. לגבי הבן של האישה השונמית, שהחיה אלישע. אלישע הנביא, היה לא פעם נמצא בשונם, והיה גם סועד אצל אותה אישה. והוא אמר אל האישה הזו, היות שהיא גומלת איתו כל כך הרבה חסד, הכנסת אורחים, הוא רצה לעשות לה טובה. היא לא רצתה טובה. לאחר מכן, המשרת של אלישע, היה גחזי, הוא אמר לאלישע, לאישה הזו אין ילדים. אמר לה אלישע, למועד הזה, כעת חיה, את חובקת בן. ואכן, כך היה. עברו כמה שנים, ובאחד הימים יצא בנה של השונמית לעבודה בשדה. עם האבא, הוא הרגיש ברע, אביו שלח אותו הביתה, אבל אז שם נפטר הנער. והאישה יצאה להר הכרמל בשביל לבקש על בנה מאלישע, ואלישע החיה את הילד. הוא מסביר המשך חוכמה מה שקרה שם. לגבי בנה של האישה השונמית שהחיה אלישע, בהתחלה שלח אלישע את גיחזי המשרת, והוא אמר, ושמתי משענתי על פני הנער. אומר המשך חוכמה, אלישע הנביא רצה להחיות את הנער בזכות המשענת של האישה השונמית, היות שהיא הייתה משענת לאלישע במדור, במזונות, אז חשב שאולי בזכות הזכות הזו הוא יקום לתחיית המתים. אבל לא כך היה. עיקר תחיית המתים היה בזכות האמונה התמימה בהשם ובנביא עבד השם. ולכן לא עלה בידו של גיחזי להחיות את הנער, מכיוון שלא הייתה כוח האמונה בו בגיחזי. כמו שרבותינו בגמרא מסכת ברכות אומרים בדף י' עמוד ב'. אמרה האישה השונמית, הוא איש אלוקים קדוש, כך היא אמרה על אלישע. מדייקים חז"ל ואומרים, הוא קדוש, אבל המשרת שלו לא קדוש. מכאן אמרו שאישה מכרת באורחים, ולכן גם אישה עיניה צרות באורחים. היות שהיא יודעת מה קורה בבית, והיא שמה לב להתנהלות של האורחים, אז היא יודעת את מי כדאי להזמין, לא כדאי להזמין, והדבר הזה הוא כהגנה על הבית. ולכן אישה מכרת באורחין, ויודעת את מי להזמין ואת מי לא, ולכן עיניה צרה באורחים, זה לא חיסרון, זה יתרון, כי היא יודעת להגביל, כי אישה מכרת באורחין. אומר המשך חוכמה, האישה השונמית לא האמינה בגחזי, ולכן המשענת שהביא אלישע דרך גיחזי המשרת, זה לא עבד. אבל כשאלישע החיה את הנער, אכן זה עבד. למה? בגלל שלפני שהיה כאן תחיית המתים לאותו נער, רמיד הקדוש ברוך הוא בניסיון את אותה אישה, לראות את האמונה שלה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? העלים מאלישע שנפטר הילד, עד כדי כך שהנביא הוא שואל בשלום הילד, כשהילד כבר נפטר והשם העלי ממנו, לא אגיד לו אלישע על עצמו אומר, והשם העלי ממני ולא אגיד לי, לא ידעתי שהנער נפטר. ברגע הזה מה יכלה האישה לעשות? לפעול בהיגיון. מה ההיגיון אומר? אם הוא לא יודע בכלל שהנער נפטר, איך הוא יכול להחיות מתים? ובכל זאת, לא טענה האישה, אם לא יודע הנביא מכך שהנער נפטר, אז הוא לא נביא, וגם אם הוא נביא, אז לא ברמה גבוהה. אז איך הוא יכול להחיות את הילד? ובכל זאת, היא התחזקה באמונה בנביא השם, ובזכות זה שידד הקדוש ברוך הוא עבורה סדרי מעשה בראשית, והחיה את הנער, את הבן. זה לא רק הכוח של אלישע, אלא יש כאן גם את כוח האמונה שלה. על בסיס זה אפשר להבין דבר נהדר. מי היה אותו נער? חבקוק הנביא, שהוא בעל המימרה וצדיק באמונתו יחיה. למדנו, אם יש לאדם צרה זו או אחרת, וכל אחד כשיש לו צרה הוא אומר לעצמו, או בהיגיון שלו, במוח שלו, או בלב שלו, הצרה שלי אין כדוגמתה, הצרה שלי היא קשה כל כך. מה בשעה שאיזה בן אדם יכול להבטיח לעצמו תחושה של ביטחון, יציבות, ידיעה מה עתיד להיות באופן קבוע? אבל כשאדם בצרה, במצוקה הוא מאבד את הפרופורציות, הוא מאמין לפעמים שהצרה היא גדולה מאוד, ולכן צריך להשתמש לו בכוח הפחד, שזו מעין השערה איך העתיד יהיה רע, אלא בכוח התקווה, שגם זה כוח שמשער את העתיד, רק בצורה חיובית. ואין מעצור בידי הקדוש ברוך הוא מלהושיע אם האדם יאמין. וכמו שאמר החזון איש, כל אדם בעולם הזה יש לו את שק הצרות והאיסורים שלו. כל אחד יקבל את שק הצרות והאיסורים, השאלה איך הוא יקבל את זה, בשמחה או בצער. ולא רק האמונה שאפשר להתגבר על הבעיה ועל הקושי, אלא אמונה שהקושי הוא הדבר הטוב. אנחנו אומרים כל בוקר, ויהי אחר הדברים האלה והאלוקים נישא את אברהם. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת, את יצחק, לך לך אל ארץ המוריה. ומה הכוונה לך לך? כמו שכתוב בתחילת פרשת לך לך, אומר רשי, לך לך בשבילך, לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך. היינו מבינים שהכוונה היא תלך מהמקום שאתה נמצא, לך לך, לך, הכוונה היא בשבילך. מה שאתה יוצא מארצך, ממולדתך, זה בשבילך, זה להנאתך, זה לטובתך. גם כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך לך אל ארץ המוריה, זו הארץ ששם תעקוד את הבן, לך לך אל ארץ המוריה, לך לך בשבילך, הוא הולך לעקוד את הבן שלו, ואומרים לו, זה בשבילו. הרמב"ן אומר, בזכות מסירות הנפש בעקידה, יזכו עם ישראל לביאת הגואל, כשיגיע סוף הגלות וזמן הגאולה, אפילו אלה שלא יהיו ראויים לכך. כך מסביר הרמב"ן, לך לך, להנאתך, לטובתך. מהי הטובה שלך, אברהם אבינו? הגאולה לילדים שלך, אפילו אם הם לא יהיו ראויים. למדנו שדווקא מקום הקושי, הניסיון, משם הטובה והנאה. לא רק לאדם שמתמודד עם הניסיון, אלא גם לצאצאים שלו. עוד מצינו שהדברי שמואל שואל שאלה לגבי אברהם אבינו, למה בתורה לא כתוב מעשה של אור כסדים? ניסיון העקידה כן כתוב, אור כסדים לא. ולמה בניסיון העקידה רק מוזכר הניסיון לאברהם אבינו? הרי גם יצחק בן 37 מסר את נפשו להיות עולה להשם. למה הניסיון הזה לא מוזכר? אומר הדברי שמואל, מסירות נפש, מוות, למסור את הגוף למען ריבונו של עולם, זה היה יחסית קל, ולכן יצחק היה מוכן להיות עולה להשם. גם אברהם אבינו היה מוכן להישרף רחמנא ליצלן באור כסדים. הניסיון היה ניסיון לאברהם אבינו, ניסיון העקידה, עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא אומר לו, בבקשה ממך תעמוד לי בזה הניסיון, כמו שאומר רשי, כיוון שזה הזמן לכל מיני תמיהות, כל מיני שאלות. איך הקדוש ברוך הוא אמר לי שביצחק יקרא לך זרע, וכעת הוא אומר לי, העלה הוא שם לעולה. הניסיון היה ניסיון גדול, אבל לא רק שהעקידה היא לא קטעה את המשך זרעו של אברהם אבינו, אלא זה היה הבסיס להבטחה שביצחק יקרא לך זרע. עד רבה, על ידי העקידה נתקיימה הבטחה. עד אז יצחק היה יצחק, אבל הוא לא היה ראוי להיות יצחק אבינו. אחרי שאברהם אבינו עמד בניסיון העקידה, נתעברה ביצחק הנשמה של יצחק, אבל הפעם יצחק אבינו. ובזה היה ראוי להיות אב האומה. הנשמה הקודמת שלו נכנסה לתוך העיל, העיל של יצחק, ולכן נחשבה שחיטת העיל כהשחיטה של יצחק, כך מופיע במדרש. דווקא מה שנראה כסתירה, לא פעם זוהי ההכנה להתרוממות הגדולה ביותר. ומצינו בספר מאמר אברהם, אמרו חז"ל, כל מה שישראל אוכלים בעולם הזה, השכר שלהם בעולם הזה, אין אוכלים אלא בשביל שכר האמונה. כמו שכתוב בספר דברים פרשת ראה, ראה אנוכי נותן לפניכם ברכה. ראה, אם אתה רואה ברכה שיש לך כאן בעולם הזה, זה בזכות האנוכי, השם אלוקיך, בזכות האמונה. ראה, בוא ותראה, אתה רואה שיש ברכה? זה בגלל האנוכי, אנוכי השם אלוקיך, לכן נותן לפניכם ברכה, לכן ישנה ברכה בעולם הזה. כל מה שישראל אוכלים בעולם הזה, אין אוכלים אלא בשביל שכר האמונה. ולמה? אומרים המפרשים רעיון נהדר. שכר מצווה בעי אלמה, ליקה, שכר בעולם הזה אין. שואלים המפרשים, הרי נאמר בתורה, ביומו תיתן שכרו. אם כך, תשלום שכר הפעולה צריך להיות בעולם הזה, לא בעולם הבא. אם נותנים שכר בעולם הבא, זוהי עבירה, הלנת שכיר. היעלה על הדעת שהקדוש ברוך הוא לא יקיים את מצוותו שהוא כתב בתורה, לשלם את השכר ביום, ביומו תיתן שכרו. תשלום שכר הפעולה בעולם הבא, יש בזה משום הלנת שכר שכיר. ואם נאמר, מניין לנו שהקדוש ברוך הוא גם הוא מקיים את המצוות? התשובה היא, כתוב מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. אומרים רבותינו במדרש, מגיד דבריו ליעקב. לא כתוב מגיד דברים ליעקב, אלא דבריו שלו, חוקיו ומשפטיו. לא כתוב חוקים ומשפטים לישראל, אלא חוקיו ומשפטיו. מה שהוא עושה, החוקים והמשפטים שלו, הוא מצווה לנו לעשות. כמו שמצינו בגמרא מסכת ברכות, שגם לקדוש ברוך הוא יש תפילין. והגמרא גם דנה מה הפרשיות שכתובות בתפילין של הקדוש ברוך הוא. אז ודאי שאין לו גוף ולא דמות הגוף, ולא ישיגי ומשיגי הגוף, ולכן מדובר בשפה שהיא באה להעניש עם א' מלשון האנשה את הקדוש ברוך הוא, בשביל לסבר את האוזן שנוכל להבין. אבל בכל זאת, יש איזשהו מימד מסוים שהקדוש ברוך הוא מקיים את המצוות, כמו שאמרו רבותינו, חוקיו ומשפטיו לישראל. מה שהוא עושה, הוא אומר לישראל לעשות. אומר החתם סופר, הסבר נהדר, למה הקדוש ברוך הוא את השכר למצוות נותן בעולם הבא? הלכה, אם שכר אדם את הפועל, לא בעצמו, אלא על ידי שליח. שניהם לא עוברים על איסור בלדלין. בעל הבית יכול לומר לפועל, לא אני שכרתי אותך. השליח יכול לטעון, הרי לא עבדת אצלי. והרי התורה ניתנה לנו גם כן על ידי שליח זה משה רבינו, ולכן אין כאן משום הלנת שכר שכיר. ההסבר הזה הוא נכון לגבי כל התורה כולם. אבל שני הדיברות הראשונות, אנוכי ולא יהיה לך, את זה מפי הגבורה שמענו. עליהם, על הדיברות האלה, לא חלה הלכה. לכן אמרו חז"ל, מה שאוכלים ישראל בעולם הזה, לא בעולם הבא, בעולם הזה זה בשכר האמונה. כי את המצוות האלה שמענו מפי הקדוש ברוך הוא בעצמו, לא על ידי שליח. אם כך, הוא מחויב לתת שכר המצווה ביום שאדם מקיים את המצווה. ומה הכוונה? בעולם הזה. על בסיס זה אפשר להבין מה שכתוב בפרשת ראה. ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה. אם אתה רואה שיש היום בעולם הזה ברכה, מאיכן זה מגיע? מאנוכי. אנוכי השם אלוקיך, מצוות האמונה. על בסיס זה אפשר גם להבין את דברי הנביא ישעיהו. בפרק א', אם טובו ושמעתם טוב הארץ תאכלו, כי פי השם דיבר. ישנה שאלה לנביא, איך יאכלו ישראל מטוב הארץ כשכר על קיום המצוות? הרי אין שכר מצוות בעולם הזה. על זה הוא עונה, כי פי השם דיבר. זה בגלל הדברים שאותם אמר הקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא אמר? אנוכי ולא יהיה לך. את השאר לא שמענו מהקדוש ברוך הוא, אלא על ידי השליח, זה משה רבינו. ולכן, אם טובו ושמעתם טוב הארץ תאכלו, אתם רוצים לאכול את טוב הארץ? למה זה? זה כי פי השם דיבר, בגלל ששמעתם את המצוות של האמונה, אנוכי ולא יהיה לך, מפי הקדוש ברוך הוא. אם כן, זה לא נעשה על ידי שליח, אם כן חל הדין, ביומו תיתן שכרו. אם כן מובן, מה שישראל אוכלים בעולם הזה, לא בעולם הבא, בעולם הזה, זה בשכר האמונה. האמונה יש בה את הכוח הנפשי לראות את החיובי, להפיק מהאדם את המירב, להוציא לאור את המשאבים שגלומים בו, וגם סגולה רוחנית שבעזרתה זוכה האדם לשכר בעולם הזה. היו ברוכים.
אל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.